ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
כן, בוקר טוב. מה קורה? מה נשמע? בוקר טוב.
מה המצב?
אתה יודע, בוקר קשה, ארבעה חיילים הרוגים.
פרמדיקית.
כן. האמת שידענו את זה כבר אתמול, אתה יודע, אנחנו מקבלים את הדיווחים האלה לפני שהם מותרים לפרסום, וזה עצוב. בוא ניתן ונכבד את
מילה השמות. מילה, אנחנו, כולם, כולם מקבלים אותם, זה מה שעצוב, אתה תיתן.
לא, לא כולם, לא כולם, לא נכון.
רובם.
ככה, הבוקר הותר לפרסום, ארבעה לוחמי צהל נפלו בפיצוץ מבנה ברפיח, בהם פרמדיקית וסגן מפקד פלוגה. סמל ראשון דותן שמעון, השם יקום דמו, מאלעזר, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, בן 21 בנופלו. סמל ראשון עמית בקרי, זכרו לברכה, השם יקום דמו, מיושביה, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, בן 21 בנופלו. סרן דניאל מימון תואף, השם יקום דמו, זכרו לברכה, ממורשת, סגן מפקד פלוגה בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, בן 23 בנופלו. סמל ראשון אגם נעים, השם יקום דמה, זכרה לברכה, ממשמרות, פרמדיק בגדוד 52 וצבת עקבות הברזל,
פרמדיקית,
פרמדיקית בגדוד 52 וצבת עקבות הברזל, בת 20 בנופלה. יהי זכרם ברוך.
עקבות הברזל, שכחתי איזה חטיבה זאת.
אלעזר, יש להם הרבה נופלים מגוש עציון, הרבה נופלים, זה יישוב קטן עם הרבה נופלים, אני רואה.
בכללי יש הרבה נופלים גם.
לא, אבל יש יישובים שחצפו במיוחד, ואלעזר לדעתי חטף במיוחד.
כן, בדיוק שר מתקן, מוסיף לי, החטיבה הזאת זה 401, והם בדיוק אתמול פתחו בפרויקט שאלה, זה צמרמורת של הנצחת 28 הנופלים שלהם, שהפכו אתמול ל-29. אני בקשר טוב, ואני רוצה להעלות אותו פה מתישהו אחר הצהריים, עם מי שהיה מחד שלהם, עיניו שלב, שהוא מוביל את הפרויקט הזה של ההנצחה. וזהו, אלה הם חיינו כאן. זה קצת מעיב, קצת או הרבה מעיב, אבל בוא נאמר, השמחה לעידם של 4,000 חיזבלונרים שאתמול קוצצו להם חלק מעבריהם, הפנימיים או החיצוניים. אבל אלה החיים.
כן, טוב, זה לא, אתה יודע.
פה אתה... לא בהכרח קשור.
מה?
זה לא בהכרח קשור, כן?
כן, כן. פה יש מלחמה, ופה יש מלחמה, ופה עשו מבצע מדהים, ופה חטפנו, אני עוד לא יודע בדיוק מה קרה שם, יש לך מושג מה קרה שם בדיוק? זה טיל, נעמיתן, מה?
אמרו לי בית ממולכד.
טוב. עוד מעט יותר מאוחר נדבר עם אח של אחד הנופלים. כן, תגובתך למבצע המזהיר של ליכטנשטיין בלבנון.
לוקסמבורג, למה עוד פעם ליכטנשטיין?
כן.
הבעיה היא שאנחנו פה בשדה מוקשים, בשדה ביפרים, עם כל הענייני צנזורה והסיפורים. אם כי בניו יורק טיימס, אני לא יודע אם ברגמן חתום על זה או לא, ובאקסיוס, אני לא יודע אם ברק, כן, ברק רביד חתום על זה. רגע, גם באקסיוס וגם בוואלה, אז אפשר לדבר על זה, אם כי מקורות זרים. שמע, איך אמר לי אתמול מישהו, כשאנחנו הכי גרועים, אנחנו הכי גרועים בעולם, וכשאנחנו הכי טובים, אנחנו הכי טובים בעולם. וזה מבצע, אני אמרתי את זה גם אתמול בשידור, שמסוגו, הוא המדהים והמרהיב ביותר בהיסטוריה. הבעיה היחידה שלו הייתה שזה לא היה אמור לקרות עכשיו, לפי כל הגורמים החיצוניים, הפרסומים הזרים והחייזרים המפורסמים שאיתם דיברנו, וזה בעצם די נכפה עלינו בעיתוי הנוכחי, והיית צריך, לא עלינו, על אלה שעשו את זה, חלילה עלינו, מה לנו ולזה? וזה לכן הרגשות מורבים, אבל בגדול, תשמע, נסראללה פה הרוויח ביושר את מעמדו כדמון הלאומי שלנו, ואני קצת, אני שמח שהוא סובל, אני שמח שהוא מתברר שוב כפקה פקה. אני נזהר שזה לא יגרום לי להיות זכור, כי הייתי זכור גם ב-2006, כשאמרו בלילה, אתה זוכר? זה היה שישי בלילה, שבספינה של חיל הים בוערת מול חופי בהירות, ואנחנו צחקנו, אבל היא בערה. ואני רק מצטער לסיום, שהוא לא מסתובב עם ביפר.
מי, נסראללה?
נסראללה.
זה נכון, היה יכול להיות נכון? קלאסי, כן.
מה זה קלאסי?
כן.
אולי אחד קלאסיים.
אבל גם ככה מדובר באמת במבצע מזהיר שמראה לך איך במאה ה-21 אתה יכול בלי לראות מנשק קונבנציונלי יריעה אחת, לא ב-M16, לא באקדח, לא במטול ולא מ-F16, ולפגוע, להרוג ולפגוע בצבא שלם, זה, ועוד, ובאופן מדויק, כן, כירורגי, רק ברלוונטים, בסדירת הפיקוד, בסדירה המבצעית של האויב שלך. זה, תשמע, זה דבר גאוני. יש איזה בדיחה, אני אנסה, למרות שאתה יודע, בדרך כלל זה לא טוב לספר בדיחות ברדיו, זה לא תמיד הולך טוב, אבל
yeah, יש איזה... אל תתחיל עם זה עכשיו.
יש איזה בדיחה, אני אצא רע מהסיפור הזה, אני כבר מודיע מראש, אני הולך לצאת רע מהסיפור הזה.
ואחד הדברים שקוסמים בך, מעטים מאוד, זה שאתה מספר סיפורים גם אם אתה יוצא מהם.
בדיוק. שר, פשוט אחרי זה תמחיקו את זה מה... זה.
בדיוק.
יש בדיחה שהיטלר אמר לאנשים שלו, הוא מקבץ את כולם, והוא אומר, מה נעשה עם הבעיה של היהודים? אז אחד קם אומר לו, תקשיב, פירר, יש לי רעיון, בוא ניקח כל אחד, נדפוק לו כדור בראש, נחסל את כל היהודים. אז היטלר אומר לו, מה, אתה אידיוט? אתה יודע כמה כדורים זה, כמה כסף זה, כל כדור כזה? שב, טמבל. קם אחד אומר לו, תקשיב, פירר, יש לי רעיון.
זה לא אמין, כי היטלר לא היה אומר שבטמבל, היה אומר, תהרגו אותו.
כן, אז קם שני אומר לו, תקשיב, יש לי רעיון אחר, זה לא יעלה לנו הרבה כסף, אנחנו נחפור בורות, נזרוק את היהודים פנימה ונחסה אותה. אומר לו, תגיד, אתה אידיוט, אתה יודע כמה עבודה זה? מה, אתה אידיוט, שב, טמבל. קם אחד אומר לו, תקשיב, פירר, יש לי רעיון, מה שנעשה, בוא ניקח את כל היהודים, נרכז אותם בתוך גטאות בערים שלהם, משם ניקח אותם ברכבות למחנות, נבנה מחנות גדולים, מחנות ריכוז כאלה, משם ניקח אותם למחנות השמדה, נבנה תאי גזים, נכניס אותם פנימה, נהרוג אותם בגז, ואז נשרוף את הגופות שלהם.
קלון בי.
אז היטלר מסתכל עליו ואומר לו, תשמע, אתה נאצי, אתה מבין? אז עכשיו להבדיל אני אומר...
טוב, הקטע הוא שאני גם צוחק מהזוועה.
אז עכשיו אני אומר, בואי נה, להבדיל, כן, אבל מי שחשב על כל האירוע, איך זה נקרא, כל המבנה של המבצע הזה, להקים, אתה יודע, להקים מפעלים, חברות. לא, זה דברים מפורסמים, כן? זה דברים מפורסמים.
70 שנה ו-6 שנה המוסד עושה את הדברים.
זה כאילו, זה לא, אני לא אמרתי שזה המוסד, זה המוסד של ליכטנשטיין.
לא, המוסד הסגור.
כן, בדיוק. כל האופרציות האלה, המדהימות, הגאוניות האלה, והטכנולוגיות, ואנשים שעובדים, וזה, ואיך להפעיל את הדברים. תשמע... שפו, מה קרה? שפכת קפה על עצמך?
כן, בדיוק.
אז אני אומר, באמת מי שעשה את זה, שפו גדול. אני רק מזכיר לך אגב שאת המוסד של ליכטנשטיין, ראש המוסד של ליכטנשטיין, מי שמינה אותו זה ביבי, כן?
אוקיי, אז אני רק אזכיר לך שביבי מינה גם את המפכ"ל אלשיך.
כן.
והיועץ מנדלבליט.
כן.
ואפילו אותך. אבל תשמע רגע, קודם כל אני קצת... רוצה לדייק אותך, אמרת שבלי לירות ובלי M16 ובלי זה, ואני אתמול, לפני שידעתי מה שחשבתי שידעתי, חשבתי שזה סייבר, אבל בוא, צריך להבהיר, זה לא מבצע סייבר.
כן.
ההפך, זה בניגוד למה שאמרת.
זה אנטי סייבר.
זה חומר נפץ של פעם, זה כמו עירייה.
כן, לא, זה חומר נפץ הכי מסוכן בעולם.
נכון, אבל זה חומר נפץ, בסוף זה הדברים של העידן הקודם. זאת אומרת, אם אני בהתחלה חשבתי שהתפוצצו להם הביפרים איזשהו תרגיל שאתה אולי מדליק להם את הסוללה מרחוק, מלהיט להם את זה, לא. מישהו פה עבד, אתה יודע מה זה מזכיר לי? איך אתה אומר? סיפור שאני לא עצם ממנו טוב. למה אתה חייב לספר את הסיפור הזה? פעם אשתי הראשונה רבנו איזה בוקר בניו יורק, כשגרנו בניו יורק, אז הרבנו איזה לילה, אגב, אישה מדהימה, שאנחנו חברים הכי טובים בעולם עד היום, והיא גם האמא של איתי, שאתה יודע מה הוא עושה. בקיצור, היא הלכה בבוקר לעבודה, אבל כל הלילה בדיעבד היא החליפה את הסוויט אנד לו של הממתיק שלנו במלח. ואתה, תקשיב, היא עשתה עם סכין גילוח חור, חריץ קטן, הורידה את הסוויט אנד לו, שמה במקום המלח, עשתה את זה לאיזה 50... תשמע, זה מעמיד בצל את המבצע של אתמול.
אתה רציני?
אז זה בעצם...
אוקיי.
מה לא מובן?
לא, אוקיי, מעניין מה שאתה
מספר. אתה צריכה את כל החבילה, כדי כי אני אקח משם אחד.
כן.
בקיצור, זה מה שעשינו, לא אנחנו, זאת אומרת, אלה שעשו את זה, זה מה שהם עשו בעצם. זאת אומרת, זה אולד סקול, זה לא סייבר, ועדיין, תשמע, צריך, זה הזכיר לי, המבצע הזה הזכיר לי את המטרו בשומר חומות, שהמטרו, בדיעבד, וגם לא בדיעבד, טל לברם כתב את זה כמעט בזמן אמת, היה כישלון חרוץ, כי כמעט לא הרגנו אף אחד, והמטרו היה מבצע שנועד לעשות תמרון גדול, לדחוף את כל החיזבאלון, סליחה, כל החמאסניקים, לתוך המקלטים האלה, ואז להרוג שם 2,000 חמאסניקים. אגב, בול, כמעט בול מה שקרה אתמול, רק הם לא באו. הם לא באו, ועדיין נתניהו ואביב כוכבי החליטו לעשות את זה, וגם טענו אחר כך שישמדנו עם את המטרו, גילינו על גופותינו בשנה האחרונה שלא ישמדנו כלום. רק שאתמול זה כן הצליח, כי בוא נאמר, כולם חטפו. ראית את הצילומים? ראית את הפוטאג'?
מה, של הפיצוצים?
לא של הפיצוצים, של הבתי חולים, של האנשים.
ברור, ברור.
שמע, זה מחריד.
מה שנקרא, טיפול עליהם ממטה ופחד.
זה מחריד, זאת אומרת, אנשים התפוצצו להם הפרצופים, הבטן, הידיים, שמע, זה אירוע משוגע.
כן.
והבעיה היחידה שזה לא קרה בזמן הנכון, מה אני אגיד לך, אבל אנחנו לא עצובים, נכון?
לא, אנחנו שמחים, בנפול אויביך תשמח.
יפה, רציתי רק להוודא את זה. יבגני זרובינסקי, אתה מכיר אותו?
כן.
מעלה עכשיו מהם, מי מתנדב להפיץ שמועה בלבנון שהאסלות ממולכדות?
עכשיו תשמע, ההבדל הוא ביחס, אני אסביר לך למה המטרו נכשל. המטרו נכשל בגלל שלדאבוננו מערכת הביטחון התייחסה לחמאס כמו לחבורת מטומטמים, בניגוד לאיך שהיא מתייחסת לחיזבאללה, שהיא מחזיקה מהם, ומתייחסת אליהם ברצינות, ולחמאס, לאורך כל הדרך, המערכת התייחסה כמו אל מטומטמים, והם חשבו שאם הם יוציאו לתקשורת הזרה, שצהל נכנס לתמרון קרקרי ברצועת עזה, אז כל הערבים הטיפשים ירוצו למסתרים שלהם, למסתורים שלהם מתחת לאדמה. רק שהחמאס הם לא כל כך מטומטמים בדיעבד מתברר, והם הרבה יותר חכמים ממה שהחזיקו בהם במערכת הביטחון, ובניגוד לזה שאתה יודע, איזו לוחמה פסיכולוגית תעבוד עליהם, שמוציאים לאיזה עיתונאי שנכנסים לתמרון קרקעי, הם מסתכלים ורואים שצהל לא נכנס, אז הם לא רוצים לבונקרים שלהם ולמנהרות שלהם מתחת לאדמה, ואז הם לא נמצאים כשמפוצצים את המטרו. זה ההבדל. אותו דבר היה גם בהתראה למלחמה. מה היה? כל האירוע היה שהתייחסו לזה, התריעו למלחמה, ממלחמה, מחיזבאללה. כל ההתראות שאתם כל הזמן חוזרים, התריעו. זה היה על חיזבאללה. כל העיניים היו צפונה בכלל. על חיזבאללה, על חמאס, בכלל אמרו שהוא לא רוצה מלחמה. היה את כל התוכניות, היה את חומת יריחו, היה את הכל. היה את הכל, אבל פשוט לא התייחסו לזה. על ההפך, אמרו שהוא מורתע, שהוא לא רוצה מלחמה. 3 ימים קודם, שבוע קודם, אמרו, תכניס פועלים, זה, הם רוצים כלכלה, היה דיון, גילי כהן דיברה את זה בתאריך, היא יושבת 3 ימים לפני, או שבוע לפני, והיא אומרת, היה דיון, ומערכת הביטחון, שבק וצהל, ממליצים לדרג המדיני, להכניס פועלים, והטבות כלכליות, וכל מיני דברים כאלה, זה היה לפני, זה האירוע, התודעה, אם אתה מתייחס לאויב שלך בצורה ראויה, אתה מפוצץ לו את הידיים, את העיניים ואת הביצים. ואם אתה מתייחס לאויב שלך בצורה לא ראויה ולא רצינית, אז השם ישמור מה שהוא עושה לך. אז גם כשנדלקים הביפרים שלו, או הטלפונים שלו והסימים שלו בלפנות בוקר, אתה אפילו את זה אתה לא מזהה. אפילו את זה אתה לא מזהה, ואתה שולח איזה צוות טקילה. זה האירוע. זה האירוע. מה הוא... אתה יודע מה? אבל אתה יודע מה? השאלה היא מה זה מלמד עלינו. השאלה היא מה זה אומר לנו. מה זה אומר לנו? מה המציאות הזאת, האסון שקרה לנו, והאירוע המוצלח שקרה בלבנון, מה הוא בא ללמד אותנו? מה הוא אומר? זה העניין. זה העניין, להקשיב לעזרות שהמציאות אומרת לנו. לסימנים שהיא נותנת בנו. תקשיב למה שאומרים היום הפרשנים שלכם בערוצי התבלה, ותבין שהאנשים האלה לא לומדים כלום. הם לא לומדים כלום. שמעתי גם שהתראיין פה היום, ראיתי איזה כותרת, שהתראיין פה היום עמוס גלעד. נכון? כן, בוא נדעת מה לפני זה, תשמיעי לי בבקשה את, אני אחפש את זה בינתיים, את החבובות. ידלין וישראל זיו. בסדר, שימי לי את ידלין וישראל זיו, ואני אחפש בינתיים את עמוס גלעד.
אני אגב לא רואה איך הפעולה הזאת מסייעת להחזיר את החטופים ומקדם את העסקה שמה, ואם זה הולך להסלמה, הרי שיש פה מרוויח אחד מתוך הסיפור הזה, זה סינואר.
הבנת? אם יש מרוויח מהסיפור הזה, זה סינואר. אוקיי, הלאה, עוד אחד ידלין.
גם אינטרס שלנו, וגם אינטרס של נסראללה, זה לסגור את הנושא.
אוקיי, עכשיו מצד אחד כבר, אני אתמול אמרתי, אני לא יודע איך יאשימו את נתניהו באירוע. מבצע מדהים, מבצע מוצלח, לא היה דבר כזה בהיסטוריה, פורץ דרך, באמת משהו מבריק, איך יאשימו את נתניהו? איך יאשימו את נתניהו? אז כבר מתחילים, כן, הוא עשה את זה בזמן שהוא התעסק בפוליטיקה, וכן, זה מבצע מוצלח של המוסד, אבל נתניהו לא פתח במלחמה. מצד שני, הוא אומר, אם תהיה מלחמה, אז רק סינואר מצליח. לא משנה איך, מוצאים כל הזה. עכשיו, עמוס גלעד התראיין הבוקר, אני רואה ציוץ של 103 פה, והוא אומר, מה עם החטופים והחטופות? אף אחד לא מדבר על זה. מה העתיד של עזה? ומה עם האיום האיראני והיכולת לכונן ציר אסטרטגי? סוף מעשה במחשבה תחילה. האם זה משנה את מצבנו? או שאנחנו נגררים לאימות בעיתוי שלא נוח לנו? יואו. זה מה שאני אומר. לא לומדים כלום. היצרים, התאוות, הכעסים, הקנאות, הכל מתגבר על הדעת, הכל, זה אותו דבר, אנחנו מגיעים לאותו אירוע. שלחו לי עכשיו, כן, שבזמנו היה על הגדר, שצהל היה יורה על הגדר בכל מיני, מה שנקרא בזמנו מפירי סדר, כן, לא מחבלים, מפירי סדר, אז קובי מידן כתב שהוא מתבייש שהוא יהודי. כן? מתבייש שהוא יהודי. רזי ברקאי הגן על קובי מידן. דיבר מנעמת ליבו כאזרח מודאג, לא כשדרן. כותרות, כן? היו זה, אני רואה פה בארץ, מה היה פה עוד? שנייה, תן לי שזה זה. אירית לינור, את לא קובי מידן. ההשוואה שעושה אירית לינור בינה לבין קובי מידן, רק בגלל ששניהם עובדים בגלץ, היא מגוחכת. אלה שני עולמות שונים, אלה מקרים קודמים. הוא יהודי, הוא לא זה, הוא לא יכול שיורים באלה שאחרי זה שחטו אותנו. טוב, יאללה, תדבר.
כן, די מצית. טוב, קודם כל, אז אני אשמיע לך איזה שני דברים קצרים כאלה. ככה סתם בשביל ההתחלה. בבקשה.
אני לא עוסק במילים, אני עוסק במעשים. בשנים שאני ראש ממשלה, אני, שלחמתי כקצין וחייל בסרט מטכ"ל, ונכנסתי לאש הקרב וגם נפצעתי, אני דואג לביטחון ישראל. ואני עושה את זה, ובסוף מוביל את המערכות, בסוף ראש הממשלה מנווט את כל המערכות, יחד עם שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, וכנראה שעשיתי עבודה לא רעה במהלך שנותיי כראש הממשלה, וכך גם יהיה עכשיו. מדיניות אחראית, תקיפה, מושכלת.
עכשיו אני רוצה לתקן את כל הטעויות שלך בנאום. אחד, לא טעינו בחמאס. הבל הבלים. טעינו בקונספציה, אבל בחמאס לא טעינו, ואת זה אני לא אומר מפרסומים זרים, אלא אני לא יודע אם אתה זוכר את מחפשים את המטמון, סטודנט ידע אישי 50 שקל. אני ישבתי אצל שלושת ראשי השב"כ האחרונים בשיחות רקע, אני אישית. ומשלושתם שמעתי, אגב, הכי בוטה היה בתחום הזה, נדב ארגמן, שהפיל אותי מהכיסא פעם אחת, אני מספר את זה, כי הוא יודע שאני מספר את הסיפור הזה, זאת אומרת, אני לא חושף אותו עכשיו, שבק עושה שיחות רקע לעיתונאים בכירים, לא מהיום, והוא אמר לי, אל תתבלבל. האויב הכי רציני שלנו והכי מסוכן שלנו זה חמאס. אמרתי לו, באמת? היחפנים האלה? מזכיר לי קצת איך אנחנו מתייחסים לחוטים, שפילו פה טיל בליסטי שעקף את כל המערכות שלנו, אבל זה החבר'ה עם הקפקפים. וזכיחות ויוערה זה האויב הכי גדול. אגב, זה מה שגרם לשבעה באוקטובר בגדול. והוא אמר, כן, הם חכמים, הם נחושים, בניגוד לנסראללה, שיושב סבע בבירות על סיר הבשר, הם סגורים, הם נצורים, זה מחדד אותם, הם מוכנים למות. נסראללה, אני לא בטוח שמוכן למות. ובקיצור, הוא נתן לי נאום והעמיד אותי במקום, ואני לא האמנתי לו. והבעיה של השבעה באוקטובר, וזה שידענו הכל אני יודע, אגב, הכל התפרסם אצלי ואצל, בעיקר בערוץ 12, כל מה ש-8200 הביאה, הבעיה הייתה שבאמת הייתה קונספציה, כמו שהייתה קונספציה ביום כיפור, שמצרים וסוריה לא יפתחו במלחמה עד שהם לא ישיגו ניטרול של העליונות האווירית שלנו, ככה הייתה קונספציה שחמאס לא רוצה, חמאס מה שמעניין אותו זה לנהל את עזה ולהכיל את האנשים. אגב, אותו גוף שעשה את הדיונים בערב הטבח והגדיל את הכסף הקטרי ואת הפולים, היה ממשלת ישראל. וכמו שהוא אומר 20,000 פעם, השמעתי לך את זה עכשיו רק פעם אחת, אבל אם אתה רוצה אני אשמיע לך עוד, אתה יודע מה, תשמע גם את זה.
אחת אמן מדברת על כך שהחשש למלחמה גדל. איך אני אגיד לך בדיוק, הסכנה למלחמה גוברת. זה רציני? אז זה מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
אני חושב שיש הפרזה בזה.
עכשיו, זה בכלל לא משנה מר מגל המכובד, עם העיניים על עזה או עם העיניים על, על, על הצפון. ממש לא משנה. אתה ראש ממשלה, אתה כל הקריירה אומר עכשיו זו אחיותי, זו המשמרת שלי, רק, אגב, אני, באינסטר שהשמעתי מקודם, הוא לא אומר את זה בוטה, כמו ועדת וינוגרד, שהוא כותב להם, שלשר הביטחון אין שום חשיבות. בענייני ביטחון זה רק אני. ויותר מזה, גם הייתה לו איזו חוות דעת משפטית, שהוא המציא בהקשר של, לא זוכר כבר מה, של אסון מירון, כן? שהוא הגיש, שאומר, הדבר היחיד שרק ראש הממשלה אחראי עליו זה הביטחון, וכל השאר מירון וכל השטויות האלה זה לא אני. בקיצור, ברגע שאומרים לך שההרתעה הישראלית נשחקה, שהאויבים שלנו חושבים שאנחנו חלשים, בגלל כל המאומה אגב שאתה יצרת, במקום להפסיק את זה, אתה צריך לקרוא לכל ראשי הזרועות, לכל מפקדי האוגדות, מה ששאריק שרון היה עושה, לדאוג שהכל בדוק, שהכל מוכן למלחמה, שלא משחררים סדק הביתה, לטלטל את הצבא. זו האחריות שלך. והוא אמר את זה לאולמרט, אחרי שאולמרט חודשיים ראש ממשלה בלבנון הראשונה, חודשיים, ועדיין הוא הפיל עליו את כל האחריות. זה 17 שנה. כל הקונספציה והכסף, וחמאס הוא נכס, וללכת לקטר ולשרל, כל זה הוא. אז עכשיו לבוא ולחפש אשמים אחרים, זה אפילו לא עלוב. אבל אני חוזר איתך לעוד כמה דברים שאמרת. קובי מידן, אני לא יודע, אין לי שום קשר עם קובי מידן, ואני לא יודע באיזה קשר הוא אמר את זה, אני חייב להגיד לך, אל תיפגע. לפעמים, בעיקר כשאני מאזין לך, גם אני מתבייש שאני יהודי, אני אומר לעצמי, תשמוע, לא נעים, אתה שייך לקבוצת ההתייחסות הזו, אבל אז למזלי אתה טוען שאני לא יהודי, אז אני נושם לרווחה, כי אני חושב שיש
פה... אני אף פעם לא טענתי שאתה לא יהודי.
טוב, סבבה, קיבלתי. תנסה גם אם תטען, זה לא נורא.
תמיד מי שטוען על דברים שהם לא יהודיים ושאנשים לא יהודיים, זה דווקא אנשים מסוגך, כל מיני חילונים וכל מיני דברים כאלה שאומרים זה לא יהודי. הם פתאום נזכרים, זה לא יהודי.
אז אני מזכיר לך שאחד, אתה מפריע לי, ושתיים, אני לא אתגרתי את היהדות שלך אף פעם, כי אני פשוט קצת יותר צנוע. אני יודע שאין לי שום יכולת לא לקבוע, לא לשאול. אני יודע מההיסטוריה של 3,000 שנה שיש 200 מיליון סוגי יהודים. יש אפילו יהודים אתאיסטים. יש יהודים חילוניים, יש יהודים קונסרבטיביים, יש יהודים רפורמיים. והצד שמפריד אותנו אלה מאלה, הטינופים על הרפורמיים והקונסרבטיביים בארצות הברית, כן? שמוביל כמובן מלאך החבלה, זה אחד האסונות הכי גדולים שקרה לעולם שלנו, ואנחנו גולשים לגבי לבנון. אחרי כל מחיאות הכפיים הסוערות, אפילו אני הייתי קצת זכוח אתמול, המצב האסטרטגי לא השתנה. הצפון עוד מפונה. אבל מה זה מפונה? מפונה ושרוף. המטווח נמשך. ולכן, מה שאלת מקודם, מה זה בא ללמד אותנו? זה בא ללמד אותנו שבן אדם שאמר שהוא מר ביטחון, ושהוא רוצה להיזכר כמר ביטחון, הוא מר ביזיון. הוא הבן אדם שהוביל אותנו לכל הדברים האלה, ואני רק, אני מודה לאל הטוב, שזה לא ממשלה אחרת, כי אם זה הייתה ממשלה אחרת, אני הייתי כבר חרש לגמרי מהצווחות שלך, שאנחנו שנה שלמה עוד לא הועלנו בטובנו, לפני יומיים הכנסנו למטרות המלחמה שהחלה באוקטובר 23 את החזרת תושבי הצפון. מעניין מתי נכניס למטרות המלחמה, לא יודע מה, להרוג את סינואר. עכשיו, דבר אחרון, דר גרר, זה חסיד גור, אני חושב שאני יודע מי זה, כתב עכשיו בטוויטר, אפרופו שאלותיך, להוציא מבצע כה גאוני ובלתי אפשרי, זה בול המוסד. להפוך את זה לאירוע נקודתי בר התאוששות ולא חלק מתוכנית של רצף מכות להכרעת האויב, זה בול ביבי. כי בסוף בסוף, עם הרופס הזה, במקום שהדבר הזה היה נקודת פתיחה של מכה עוצמתית שמכריעה אחת ולתמיד את חיזבאללה, אנחנו יושבים עכשיו בבור ומחכים שהם יגיבו. ממשלת רופסות וביזיון, ובמשפט אחרון, בתוך כל זה, הוא מעלה בדעתו להחליף שר ביטחון. האיש פשוט פושע. תודה.
טוב, תראה, אמרת...
לא פושע מטאפורית פלילית, כי זה יקבע בית משפט. פושע, אתה יודע באיזה מובן אני מתכוון. סליחה.
מטאפורית.
כן.
תראה, באמת ריכזת את...
יש לי עוד, לא ריכזתי כלום, יש עוד הרבה.
בליל הפוזיציה הנפשית הבעייתית שבה הקאט שלכם
נמצאת. זה היה בליל של עובדות.
שבה הקאט באמת האומללה שלכם נמצאת. כלומר, אתה גם אומר, מה זה בא ללמד אותנו? אתה בא, עושה חשבון נפש, כן? אתה בא ואומר, מה זה בא ללמד אותנו? שהאיש, ואז ישר ביבי. אתה כבר הגעת למצב.
לא, כי קובי מידן הרבה יותר רלוונטי הבוקר. תגיד, אתה לא מתבייש?
אתה שם לב שאתה מפריע לי.
כן, כמו שהפרעת לי הרגע, אנחנו לא מתקזזנו עכשיו.
אתה כבר מגיע, הגעת כבר למקום שבו אתה אומר, מה זה בא ללמד אותנו? הנה אנחנו עושים ניתוח, הנה אנחנו עושים חשבון נפש לפני יום הדין, כן? שיום הדין מתקרב. אגב, יום הדין זה לא יום הכיפורים, למי שלא יודע, אני לא יודע אם אתה יהודי או אתה לא יהודי.
אני לא יודע.
זה ראש השנה, יום הדין זה ראש השנה, כן?
מה זה אומר?
שתדע שהדין...
לא, אבל מבחינת אקשן אייטם, מה אני עושה? בראש השנה לכם את
עצמי... שכדאי לך לחזור בתשובה, שערי תשובה אינם ננעלים, כדאי לך, גם אתה, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, בן. והנה אתה מגיע למקום שאתה אומר, מה זה בא ללמד אותנו האירוע? כן? מה זה בא ללמד אותנו? ואז אתה אומר, ואז ביבי. שהאיש אמר שהוא וזה... זה היה אירוע. זה היה אירוע. ואתה חוזר, ומה? ועוד אתה חוזר בחשבון על ההתראות. וכן, ואמרו עוד פעם, בן, אתם לא, זה כמו שאתה אומר לי על ה-11
באוקטובר. איזה חשבון? מה חשבון? לא הבנתי.
לא, שאתה אומר, בוא נעשה דין לחשבון, כן, היו התראות לפני, ומה אתה אומר, ונדב ארגמן וזה. נדב ארגמן... דפק את השבק בזה שהוא הוריד את כל הסיגינט, את כל היומינט, ונשען על הסיגינט. הוא יש לו, יש לו, יש לו אחריות כבדה.
תיזהר שהוא לא יתבע אותך.
יש לו אחריות, זה לא אני אמרתי.
יש לו עילת תביעה פה. אתה יודע שבדיבה לא חשוב אם אתה אמרת, גם אם ציטטת אתה חשוף. אני מודיע לך, תיזהר שהוא לא יתבע אותך.
אתה מזכיר לי את שקמה ברסלר, שטובעת אנשים על זה שהם שיתפו דברים של טלי גוטליב, ואתמול בבית משפט הם באו אליה ואמרו לה, את אמרת שלא יהיה צבא, אז היא אמרה, כן, אבל אני רק שיתפתי. זה בדיוק אותו דבר, כן? אתה מדבר על שיתופים כשאתה נתבע על ידי ערוץ 14, שאתה שיתפת דברים, אתה אומר לי, תיזהר, כי אתה משתף דברים ש...
אבל זה בדיוק מה, זה בדיוק העניין, מכיוון שאני, אפילו אני עצמי נתבעתי על שיתוף, אני מזהיר את כבודו, שאם הוא ממשיך לבלבל את המוח עם שקרים על הדבר גמן, הוא עוד יכול בוקר אחד לחטוף תביעה, זה הכל, אבל יש לך הרבה כסף, אז אתה יכול לעמוד בזה.
אז בוא נגיד שיזהר דוד, שהוא היה בכיר בשבק, אומר שנדב ארגמן ידיו תבולות באשמה של האירוע, בגלל שהוא ביטל או צמצם מאוד את ההישענות על יומינט, על אנושיות, על סוכנים ברצועת עזה, והגביר מאוד את השימוש בסיגינט, בטכנולוגיה. אוקיי, אז עכשיו זה כל הנדב ארגמן שלך, שאתה חוזר עליו.
מי הברנש כאילו?
איזהר דוד.
על מי אתה מסתכל? תמיד תמצא איזה כסיל שאומר איזה שטות. תכף תשמע את האמת על זה.
כמובן כסיל, כמובן.
לא כסיל, איך כתבתי עם ריקלין? כסילופון.
מתואב, בסדר, אוקיי.
לא, מתואב זה משהו אחר. מתואב זה בן אדם שעושה מעשים רעים. כסיל זה דביל.
אוקיי, אתה שם לב אבל שאתה ממשיך להפריע לי. כן, עכשיו זה, וההתראות. חבר'ה, מה ההתראות? השבק של נדבוש, כן, וצהל, אמרו שחמאס מורתע. הזהירו, כן, כשהיה את הרפורמה, אמרו בשביל לבטל את הרפורמה, במקום להציב קו אדום לסרבנים של שקמנה וכמוך, שפמפמתם פה כל היום את הסרבנים, כן, הלכו לדרג המדיני ואמרו, תיזהר, יש התראות. יש התראות, בן? אז תפסיקו לסרב. אל תזהירו ממלחמה. אל תהיו חכמים, תגידו, אנחנו מסרבים לשרת בצבא, זה יביא מלחמה. את מי אתם מאשימים? מי פגע בצבא? מי פגע בצבא? מי פגע בביטחון המדינה? מי? אתם באים להאשים את נתניהו שהוא רצה לעשות רפורמה? מי נגע בצבא? אתה מדבר על ידיים מתונפות? ידיים מתונפות זה מי שנוגע בצבא. זה ידיים, באופן אמיתי. באופן אמיתי, מי שנוגע בביטחון ישראל, זה ידיים מתונפות. זה האירוע, ואתם עוד מעיזים לבוא באיזשהם טענות. כן, הזהירו אותך, אמרו, כן, תהיה מלחמה, הזהרנו. אנחנו משמיעים כל מיני הקלטות, הזהירו, אמרנו, כל מיני כאלה. אתם פגעתם בביטחון, אתם פירקתם את המדינה. אתם עוד מעיזים לבוא להגיד, אנחנו הזהרנו, כל האחים לנשק האלה. ועוד בעזרות שלכם אמרתם שזה לא מרצועת עזה. איך אמר חליבה אחרי האסון? אני כל יום מסתכל על הערכת אמן שהגשנו לכל המערכות ולמקבלי ההחלטות בערב סוכות, הערכה שעבדנו עליה קשה, ואני נדהם, הכל הפוך. ככה חליבה אמר, במילים שלו, הכל הפוך. כי התודעה לא הייתה במקום. אין לך מה להתווכח איתי על העניין הזה. התודעה לא הייתה במקום. אמן עסק בלהטאבים, אמן עסק בנשים, אמן עסק באקלים, אמן עסק בשטויות. התודעה לא הייתה במקום. זה האירוע. ולגבי הגרר הזה שאמרת, אני לא מבין. עכשיו אתה, הנה כמו שאמרתי, איך מאשימים את ביבי? אתה מביא לי איזה ציוץ של אחד שקורא לעצמו גרר בטוויטר, כן? אין לי מושג מי זה, מה זה, מה זה, מה זה הדבר הזה. אבל הוא אומר שזה מבצע מדהים של המוסד, ומבצע כושל של נתניהו. הנה, חזרת לעצמך, חזרת לעצמך תוך שתי דקות. חזרת לעצמך, זה מבצע מדהים של המוסד, זה מבצע כושל של נתניהו. כן, אבל תגיד לי, אתה לא אמרת, לא היה לך איזה ציוץ הבוקר שאתה אמרת, או שאתה אמרת פה בשידור עכשיו, שבכלל מדובר בתקלה, שזה לא היה אמור להיות בזמן הזה, שבכלל מדובר בתקלה? אני לא מבין, אם מדובר בתקלה, איך זה מבצע מזהיר? בן, הכל מסתדר אצלך לפי הפוזיציה, זה לא יכול להיות מבצע מזהיר אם זו תקלה. זה לא יכול להיות, זה לא מסתדר. ואיפה גלנט אגב, כן, אם זה, אם מבחינה מדינית, זה מבצע כושל, איפה שר הביטחון? איפה שר הביטחון שלך? למה הוא לא אחראי על השבעה באוקטובר? למה הוא לא אחראי על המחדל הנורא עכשיו בלבנון? על המבצע הכושל של חגיגות הביפר, הביפר הקדוש. איפה גלנט נעלם?
בוקר טוב.
אתה יודע, לפעמים אני שואל את עצמי אם אתה דביל, ואני אומר לעצמי, לא, אני יודע שאתה לא דביל, אני יודע שאתה יהודי עם יכולות קוגניטיביות, אבל אז אתה מתחיל לדבר. ואני שואל את עצמי שוב, מה, יכול להיות שאתה באמת יושב ומשדר פה כמה חמש שנים עם בן אדם לא חכם?
אתה באמת חושב שזה מרים אותך כשאתה מוריד אותי? כאילו, לא הבנתי.
אני לא מנסה להרים את עצמי, אני מנסה רק לסתם לספר, כמו
שאתה,
כל התוכנית הזו, אני מספר.
אם אתה תגיד דביל, אז זה ירים אותך כאילו אתה חכם? לא, לא מבין.
לא, זה מוריד אותי. אני דביל מוצר, אני דביל מהכרה, אוקיי? אפשר להתקדם, סבבה. אז אני שואל את עצמי, כי אני שומע את השטויות האלה. אני שומע אותך עכשיו, נסה להעליל עליי שאני חושב שאמרתי שזה מחדל. ולא אמרתי שזה מחדל.
אמרת תקלה, לא אמרתי מחדל.
אמרתי שזה מבצע מזהיר, העיתוי שלו לא היה מתוכנן, וזו התקלה, שאגב, אף אחד לא אשם בה. ואם אתה לא מצליח להבין את זה, אז אולי אתה באמת דביל, אבל אתה לא. אז מה המסקנה שלי? שאתה פשוט מכרת את נשמתך לשטן, ואתה עושה את הכל בשביל פרנסה. עכשיו תרשה לי להתקדם. האם גלנט אחרי על השבעה באוקטובר, התשובה חיובית, הוא גם הודה באחריות שלו. היחיד שלא הודה באחריות שלו לכלום עד היום אף פעם, זה הרופס.
הודה, הודה.
מה לעשות? לא, לא הודה.
הודה,
שתיים,
הודה.
אפרופו שרי ביטחון, בואו אני אתן לכם את הרשימה. איציק מורדכי, ביבי פיטר אותו בעניינים פוליטיים, אחר כך בוגי, ביבי פיטר אותו, אחר כך בנט, ביבי מינה אותו כבדיחה, והשמעתי לכם את זה פה אתמול, ופיטר אותו. ליברמן התפטר, כי ביבי סרב להיכנס לעזה ולעשות סדר, ולדפוק את חמאס ולהשמיד אותו. ויש עוד הרבה דוגמאות, אף אחד, בגדול, להיות משהו תחת נתניהו, זה כמו בזמנו ללכת לפטרה. איש ממנו חי עוד לא חזר. הטבלה אינה משקרת. עכשיו, עוד טבלה. מכיוון שזה אמן, הרגע הוא גידף והשמיץ את אמן בשפה לא חשוב מה שלו, עסקו בנשים, תתבייש לך. תתבייש לך, אלפי אם לא עשרות אלפי אנשים ששוקדים על מודיעין כל החיים שלהם לאורך דורות. אגב, אותו אמן הביא את תוכנית חומות יריחו ועוד מיליון הישגים עצומים שהוא הביא לפני המלחמה ובעיקר אחריה, וחוץ מזה הם כשלו כישלון נוראי בקונספציה, אגב, בפעם השנייה, בדיוק 50 שנה אחרי הפעם הקודמת, ולבוא ולהפוך רק אותם עכשיו לאשמים, זה אפילו לא עלוב.
חברים, חייבים
להמשיך, אנחנו 6 דקות שידור. נתן לי לשתים אבל, הלו, למה תמיד החברים הזה זה עליי?
כי אתה מדבר הכי הרבה.
לא, אני היום דיברתי
הכי הרבה. אופה! ויצא... אנחנו עם 6 דקות שידור.
רגע, שנייה, תעצור. אתה מוכן שם למדוד היום מי דיבר כמה ונבדוק מי דיבר הכי הרבה?
ויצא מרצה...
זה, שאלתי שאלה, אפשר לקבל
שאלה? אני לא בחקירה.
אתה לא בחקירה, אבל הרגע קבעת עובדה. העובדה היא לא נכונה.
ויצא מרצה... אינון, תסתום.
יפה.
אינון, תסתום. בן, אתה תמשיך את הדברים שלך, יש לנו 5 דקות שידור עם 2 מקבצי פרסמות ודיווחי תנועה.
אבל אתה אף פעם לא בא ועושה את זה כשאידון מדבר, זה הקטע.
די לילל.
אני אלל כמה שאני רוצה, אני יללן בחיין ודביל.
קדימה, תסיים.
נדב ארגמן הוריד את אימוית, ועוד מי אומר את זה? רכז שטח שדרכו נכנס הפיגוע במלון פארק בזמנו. אינון יקרי, כן? כשאתה יוצא מאזור מסוים ואתה לא נמצא בו, ואתה לא יכול להיכנס אליו כי יש מכשולים והכל, היומין שלך יורד. אתה לא צריך להוריד אותו.
אה, באמת?
זה אלמנטה...
גם בלבנון אנחנו לא נמצאים.
בלבנון זה רוח אחר, זה מדינת... לבנון זה מדינת ענק. ויש לך... סוכנים, אגב, זה בעיקר מוסד.
תמשיך אחרי הפרסומות.
תקשיב, תקשיב, זה עובדה.
תמשיך לחרטט אחרי הפרסומות.
מכיוון שהמוסד לא נוגע בעזה, והמוסד כן עושה את זה בלבנון, בעזה כל מה שיש זה שבק, עזה סגורה, אין שם אנשים, הרבה יותר קשה.
ההבדל הוא שפה יש את דתי ברנע, ופה יש את נדב ארגמן.
דבר אחרון, אפרופו נדב ארגמן, בראשון באוקטובר 23, רונן בר הניח, שבוע לפני טבח, הניח שוב תוכנית לעריפת כל ראשי החמאס על שולחנו של נתניהו, שדחה אותה. זה הסיפור, זה הרופס, זה האפס שקרה לעצמו במר ביטחון.
כותב לי מישהו, כל תשובה של בן נפתחת בעלבונות אישיים, דביל, חילה, ביצה סרוכה, סטן. הגיע הזמן להעלות רמה, גם עבור איש אלים כמוהו. כמי שמאזין לתוכנית יחד עם עוד 6-8 עובדים בצוותא, כדאי שהוא ידע שגם תומכיו פה משמאל כבר מקיים מהשפה הדוחה שלו.
אז תגיד לו שהוא אידיוט. הלאה.
אוקיי.
עוד יש את תשובה טובה, כן?
תשובה, האמת שהפתעת.
ותסביר לי רגע אתה, אם אתה יכול, מה הכללה למשל בביצה סרוכה? הוא לא אידיוט, הוא גם מטומטם. וכשאני נתקל בחלאה, אני קורא לה חלאה. ככה אני מחולון, מה לעשות? ותגיד לו שיפסיק להזין. ותגיד לדבר אחרון, הוא מהמחנה שלי בערך כמו שאתה יהודי.
תראה, אני לא חושב שזה יהיה נכון.
הנה, עכשיו קבעתי שאתה לא יהודי, אתה דילגת על זה.
לא.
תראה, זה פעם ראשונה.
א', אני לא חושב שזה יהיה נכון להגיד לחולונים שכולם מדברים כמוך. בוא נגיד את
לא
זה.
לא כולם, אבל רובם.
אוקיי.
גם לא רובם. לפחות מהדור שלי.
גם לא
בוא
רובם.
בוא נאמר, החבר'ה שלי מהכיתה שאנחנו עד היום ביחד, מדברים כמוני. אוקיי.
דבר שני, שאמרת, אני אף פעם לא הטלתי ספק ביהדותך, אני כמובן חייכתי מתחת לשפם, בגלל שאתה אין סוף פעמים, אם מישהו בינינו הטיל ספק ביהדותו של מישהו, זה אתה ביהדות שלי ולא אני ביהדות
ברור,
שלך.
ברור, וביבי הוא גם מר ביטחון. הרגע אני... אמרת דבר שהוא נכון, כמו שביבי הוא מר ביטחון.
אני שאלתי אותך לא פעם, במה אתה יהודי?
אפילו עשינו צחוקים.
במה אתה יהודי?
על הקטע הזה שעה, במה אתה יהודי? כן. וכשאתה שואל אותי במה אני יהודי, מטרתך היא להדגיש, לתת לי אפשרות להחצין את היהדות שלי. אינון, אני רוצה להודיע לך משהו. זה לא הפאנל של הפטריוטים פה.
באמת? חבל?
כן, תתקדם.
הפאנל של הפטריוטים,
אתה יודע,
זה הפאנל הכי מוכשר שנתקלתי בו בטלוויזיה.
ברור, ברור, ולכן הדביל הזה, איך קוראים לו, יותם זימרי? אתמול, במקום לספור עד 10 ולהגיד, לא יכול להיות שבן כספית אומר דבר כזה סתם, שהייתה שם איזושהי תקלה, אז הוא מצייץ, למה אתה מדבר בלי לדעת, ואחד שמעמיד אפילו את זימרי בצל, בשם ריקלין כותב האיש דביל, ואחר כך אני המקלל, בקיצור, רגע, כמה זמן יש לנו לשרוף על השטויות האלה עכשיו?
אתה בטנטרום, אה? אגב, זימרי הוא איש אחד המבריקים.
אני דווקא בטנטרום נחמד.
דווקא זימרי הוא אחד המבריקים.
אבל
כן, כן,
באמת אין פאנל, באמת, באמת אין
מה פאנל זה מבריק עם ברק כזה, אהוד, ממש אהוד ברק ואהרון ברק.
זה נכון, זה נכון, כן. זה נכון, זה
אז תגידו של... שבפעם הבאה לפני שהוא מצייץ על עובדות, שיספור עד 10, חכה למחר בבוקר, ואז הוא יבין שהוא דביל.
אז הוא כותב לי, אותו אחד שהקראתי מקודם את ההודעה שלו, אז הוא כותב, כתב מיד אחרי זה, נשבע לך שאמרנו פה שאם תגיד את זה בשידור, בן יקלל. מה שהיה להוכיח הכי קל שיש.
נו, שוכח תמיד ללחוץ על הכפתור הזה. נכון, אבל מה, אתה יודע מה ההבדל? אני מודה מראש, אני בא, תרמתי במשרד. חברים, אני בן אדם אלים, מקלל, אנס קטינות, נמוך,
לא, שמאלן. לא, אתה לא אנס קטינות, אבל אתה בן אדם אוקיי. אלים ומקלל.
אז כבר, חוץ מזה, אז חוץ מהאנס קטינות, ויותר מזה.
ואתה מרשים לך לעשות
מזה,
את זה,
ויותר מזה.
רק בגלל שאתה משרת את האליטה ואת הקאט האנטי-ביביסטי.
האליטה זה אני,
אם
ברור.
אם מישהו מהימין היה מדבר
במקרה שלי,
כמוך,
האליטה,
הוא האליטה היה פרסונה נון גרטה בתקשורית.
עשירה, תל אביבית, שלוקחת 1,500 שקל פלוס מע"מ ממילואים ניקים שנקראו לצרות, דבר שמישהו שהוא לא מהאליטה לא היה מעלה בדעתו לעשות בחיים. 1,500 שקל פלוס
מע"מ,
זה הפרצוף שלך.
כן, כותב לי פה מישהו, אני חולוני וגדלנו ביחד.
זה התוכנית שלנו עכשיו, זה קוראים כותבים?
כן.
אוקיי, סבבה.
אני חולוני וגדלנו ביחד.
תכתבו לי, אני גם רוצה להקריא דברים.
האיש ביזיון, אני יכול לתת את כל השמות של כל החברים שלנו, אף אחד לא מדבר כמו הבן אדם הזה.
גדול. שייתן.
אוקיי. טוב.
הוא מוכן להזדהות?
אתה הכפשת את החברים שלך מחולון, ומישהו...
אני הכפשתי את החברים שלי מחולון?
כן, אמרת שכולם מדברים ככה.
זה לא הכפשה, אני גאה בך שאני מדבר.
אוקיי, בסדר, מעולה.
הכפשה זה להיות ינון מגל. הכפשה זה לקחת 1,500 שקל ממילואים ניקים שהעסק שלהם נתקע כ-200 ימים בעזה, זו הכפשה. את זה אף אחד מהחברים שלי בחולון
לא יעשה. אבל זה לא רלוונטי, זה כמו שנגיד לך, הכפשה זה להיות שטינקר של המשטרה, מה הקשר? נו,
לא, זה לא הכפשה.
מה זה רלוונטי?
לשתף פעולה עם משטרת ישראל לפענוח פשע, זה לא הכפשה.
מה הקשר?
מה שהפך את זה להכפשה זה אתם.
אתה וסרי,
משפחת הפשע שלכם הפכה את הכל. פתאום מישהו, עיתונאי שהמשטרה פונה אליו ומקבלת ממנו חומרים, כמו שהיא מקבלת מכל העיתונאים כל השנים, זה שטינקר, ופתאום להגיד חלאה זה לקלל. אז תמשיך, סליחה.
להגיד חילה זה לא לקלל?
לא.
טוב, בסדר.
ממש לא, כשאני נתקל בחילה, אני אומר, אתה רוצה שאני אספר לך משהו? מה המתוק שלי?
נו.
אתה יודע מי הראשון שאמר פה חילה בתוכנית הזו לקולגה שלו?
נו.
אתה לי.
אוקיי.
תודה. אני חי, אתה לי.
אני רק אגיד מה שאמרתי קודם.
השפה שלך היא שפה של עבריין. שטינקר של המשטרה, תגיד, אתה לא מתבייש? זה שפה של עבריינים.
טוב.
אתה רוצה להיות משפחת פשע? לך תהיה משפחת פשע. תניח לנו פה, יש פה מאזינים.
אוקיי, עכשיו רק...
כן. מה עוד? מי עוד כתב דברים?
להגיד...
אגב, אם הוא חבר שלי, מה הבעיה שלו להזדהות?
אני רק רוצה להגיד ש...
או שאתה אוהב להקריא דברים...
אגב, גם אח שלך פגש אותי לפני כמה ימים.
איזה מהם?
הוא אמר לי, אני האח הלא אהוב. כן,
אוקיי.
זאת אומרת, הוא עצר את האוטו, אמר לי, ינון, אני האח של בן כספית, כן, מה שהוא אמר, הלא אהוב, או שאנחנו לא בקשר, או משהו בסגנון הזה, אתה תותח, כל הכבוד לך, ותמשיך ככה וכאלה, רק שתדע. אבל מה שרציתי להגיד לך...
אם אתה רוצה שנספר לך על האח הזה, תגיד, אני אספר לך בפרטי.
אין מה זה. רק מה שרציתי להגיד לך, שאמרתי מכל זה, ולא שמעו, כי לא נתת לי לדבר, זה שהסגנון הזה, הסגנון הזה, העלים והבוטה והכללות וכל הדבר הזה, אתה מרשה לעצמך אותו, והוא לגיטימי לכאורה, והוא מתאפשר, רק בגלל שאתה משרת של הקטר הלביסטית. אחרת, אף אחד לא היה שורד בתקשורת עם דיבור כזה. הוא היה מוכה, כן, ופרסונה נונגרטה בכל המערכות בשפה כזאת, כן, או שהיו מגחכים עליו שהוא מדבר בבוטות כזאת, באלימות כזאת, במילים כאלה, וכל הצורת התבטאות הזאת. אבל אתה, בגלל שאתה משרת את הצד שהוא שולט בתודעה, שהוא לגיטימי, שהוא מרשה לעצמו הכל, שהוא יכול להגיד שזו המדינה שלו, והוא יכול להגיד שפה המשטרה היא קגב וסקוריטט,
וכל מיני דברים כאלה. או היא כגב תחליט.
לא, לא, אז אני אומר לך, בגלל
לא, שלכם מותר להגיד... מה לא? זה יש פה
סתירה, אי אפשר
ביחד.
שלכם מותר, כי המדינה היא שלכם. לכם מותר להגיד הכל. על נתניהו מותר להגיד הכל. הוא רוצח, הוא שמח. איך לוינסון אומר? הוא שמח כשנחטפים חטופים, שנרצחים חטופים. הוא שמח, זה מה שאתם אומרים. זה הדיבור שלכם. הכל אתם אומרים על נתניהו. הכל מותר להגיד הכל. לשפוך את דמו, לעשות... הכל מותר לקלל, לדבר, כי לכם מותר. אתם הברמינים, אתם האלווים, לכם מותר, לכם זה לגיטימי, הכל בסדר, זה הכל. אם אני הייתי מדבר כמו שאתה מדבר, אתה יודע בדיוק מה היה קורה. זה ההבדל.
די. זהו?
כן, זהו.
לא, זה קצר.
כן,
אחר
קצר.
כך, אחר כך שר יגיד בצדק שאני מדבר יותר, כי בשעה הקודמת זה לא קרה.
אתה באמת מדבר יותר.
אני מקלל גם יותר.
נכון,
אז בוא, אני רוצה, אני, מכיוון שאנחנו מבזבזים על המשחיתים על הקשקוש הזה יותר מדי זמן, אני רוצה להעביר את זה פעם אחת, אולי לתמיד, אם כי אני לא מאמין, הרי גם כל פעם שאני מסביר לך את כל העובדות שקשורות בנתניהו, אתה חוזר לשקרים. אז בוא תשמע. זה הסגנון שלי. אגב, זה בכלל לא כללות, אבל אני לא אכנס איתך לוויכוח הזה. כשאני רואה חלאה, אני קורא לך חלאה. אתה אמרת את זה הרבה יותר פעמים. אתה ישבת פה, ואני אף פעם לא מעיר לך על זה, כי אני לא, אתה טוען שאני מקלל, אבל מי שאתה בעצם מיילל. אתה מקלל ומתנף ציבורים של מיליוני אנשים, עם ערב רב, ועם ערורים, ועם מתואבים, ועם סרבנים שאף אחד לא סירב, גם זו עלילת דם. הנה, היום עוד אחד התנצל בפני, עוד אידיוט, סליחה, כן, וזו כללה, שאמר שישראל זיו בארבע וחצי בבוקר כבר היה שם, כי הוא שותף של הקונספירציה של חמאס בשבעה באוקטובר. זה, עלילות הדם האלה יש רק במחנה שלכם. אז אני מודיע לך, כשאני אראה חלאה, אני אכנה אותה חלאה, כשאני אחשוב שמישהו כסיל, אני אקרא לו כסיל, ובשלוש, ארבע פעמים ביום שנמרחת לך על הפרצוף, הזכוח, ביצה, סרוכה, אני אספר את זה. ואגב, גם זו רמז, לא כללה. הלאה.
לא, אני רק, המשרת... רק אתה צריך להבין, אתה צריך להבין שבן אדם שכל היום רואה סביבו חלאות ובהמות, וכל הכללות שלך שאתה מקלל פה ובטוויטר, תחשוב מה זה אומר עליו. אישה בהיריון רואה כל הזמן נשים בהיריון, כן? תחשוב גם בן אדם שכל היום רואה סביבו חלאות, מה זה אומר עליו.
אוקיי, אבל מה שזה אומר עליי, אני מודה מראש. אז no case to answer, אין ויכוח. כל מה שאתה אומר עליי, אתה צודק, אוקיי? אתה, אמרתי לך איזה 40 פעם, ואתה כזה נרקיסיסט. אתה רוצה שנפתח עם זה כל תוכנית? אתה יפה, אתה גבוה, אתה שרירי, אתה קריזמטי, אתה מלך, אתה עשיר, אתה עושה הרבה כסף, אתה מחזיק את כל הרייטינג. מה, אתה דודו טופז, זה הכל. אז אתה רוצה את זה? אתה רוצה את זה בכתב? עכשיו תניח לי,
תן לי להתקדם. אני דודו טופז הערכי.
בדיוק, הערכי. איך כתב בזמנו עקיבא נוביק, אתם חיים כמו אייל גולן ומצייצים כמו הרב קניבסקי, אתה והריקלין שלך.
צריך לדעת ליהנות מכל העולמות.
נכון.
אפשר פה, אתה יודע, כאילו להשאיר עולם שאתה לא נהנה ממנו.
אני מוריד את הכובע, אתה עושה את זה.
צריך לראות איך כאילו, איך אתה את העולם הזה, איך בעולם הזה אתה נהנה גם ברמות הרוחניות, הגשמיות. זה היהדות. היהדות לא מבטלת את הגשמיות. להפך, היא מקדשת אותם. זה לא, בנצרות אומרים לך, בוא תתנזר, תהיה נזיר, תהיה פה שום זה. לא, לא, היהדות אומרת לך, תשתה, תעשה יחסי שור, תעשה דברים של הגשמיות, אבל תקדש אותם, תעלה אותם, תעלה, תקדש, תקדש שם שמיים, תיקח תפוח, תברך עליו, תהנה מהתפוח, מהגשמיות, מהחומר, אבל תקדש, תעלה אותו מדרגה. אתה מבין? זה היופי ביהדות. על זה רציתי לדבר איתך.
שמע, קודם כל יפה, כשראית, למרות שאני דיברתי, אני הקשבתי בקשב רב, בוא נגיד ככה, איך אמר קובי מידן? כשאני רואה את הגרסה היהודית שלך, אני קצת מתבייש, אבל אתה יודע, אני, זה לא בוער לי להגיד את זה. תעשה מה שאתה מבין. אני לא אקרא לך מקלל, אני לא יודע, הילל. אתה יודע, כל מה שאתה קורא לי, תפדל, תהיה אורח שלי. אתה רוצה להשתמש בז'רגון של משפחות פשע, תפדל, אתה משרת הרי משפחת פשע. עכשיו תן לי רגע להגיע לקייס שלי סוף סוף.
בבקשה. לא, לא, אני מתחיל.
התחלנו נשמה, התחלנו.
לא, לא התחלתי, זה היה בינתיים רק טיפול פסיכולוגי. בגלל שאתה לא הולך לטיפול פסיכולוגי, רציתי לעשות לך איזה טיפול קצר באלם, אתה מבין? כאילו לעזור. הכל אני עושה מאהבה.
אני רוצה בחשמל.
אני עושה את זה מתוך דאגה לך, אתה מבין?
אהבה זה שמך השני.
בדיוק. אני הולך לפסיכולוגית, אני הולך, משלם לה, כן, עכשיו שילמתי לה על המון מפגשים שלו, בום, בום, אתה מבין? זה אין מה לעשות, כאילו זה עולה כסף, אתה משקיע בעצמך. הולך לטיפול, לאימון גופני, לימודי אנגלית, פסיכולוגית, לימודי תורה, גמרה, הכל אני עושה, כן? כל האירוע הזה. עכשיו, אתה מבין? בן אדם צריך לטפל בעצמו.
בור סוד שאינו מאבד טיפה, יומרים
את זה. בן אדם צריך לטפל בעצמו. לכן אני אומר לך, בן, טפל, טפל, מה הבעיה?
אבל פספסת משהו.
נו.
אתה באמת הטיפול שלי.
יפה.
אוקיי,
זה מקום של ניקוז רעלים וכעסים, חוץ מזה ש... בואו נאמר ככה, תורה וגמרה זה לא בדיוק הקיק שלי, אני משתדל פשוט לקום כל בוקר ולעשות כמה שיותר מעשים טובים ומעשי חסד. זה בשבילי התורה והגמרה, וזו בשביל גם היהדות. שתיים, פסיכולוגית, אני לא מאמין בזה, תגיד לפסיכולוגית שלך שאני מוכן לשלם לה סכומים, כאילו שום סכום לא יפחיד אותי, רק לקבל את כל ההקלטות של השיחות שלכם, גם לא להשתמש, רק לשמוע, אני רוצה לשמוע.
וואו, אם מישהו היה מוציא את ההקלטות של השיחות שלי,
אז זה, אתה רואה, אני לא סתם אומר.
וואו.
עכשיו, לגבי הטיפול, אני, תשמע, אני לאט לאט מתמכר.
אין לך מושג כמה זה היה עושה בום.
אבל יש לי, לכן אני מוכן לשלם סכומים משוגעים, נו. בוא, אני לא בן אדם, אני לא אוליגרך, אני מסודר והכל. חוץ מזה שאין לי נדלן בארץ.
אתה לא מעלה בדעתך אפילו.
אין לי נדלן. נדלן גם בחול, העיקר שאני אומר שאני נדלן בארץ, אבל אני כן, עינון, אני כן מעלה בדעתי, אני לא לכל אחד נותן הצעה כזו. איך אמר בני גנץ, תכתבי סכום אני אחתום למטה. דבר אחד שאמרת קצת התריד אותי, אני משרת את קטר הלביסטים. אני רוצה להתקן אותך יקירי, אני המצאתי את קטר הלביסטים, כי אני הרלביסט הראשון, אני האדם הראשון על השמש.
אתה ראש הקט.
ואני בשנות ה-90 כבר שמתי נפשי בחפי, פוטרתי מלא מעט מקומות.
אמרת שלא פוטרת אף פעם.
אז... שר, עכשיו שמעו אותך בשידור?
לא.
אני תודה, אני בגלל שאני לא באולפן, אני אף פעם לא יודע אם הוא מדבר איתנו ב...
אתה ויולנדה יבור, ראשי הקט.
לא, אז יולנדה יבור יכולה, עם כל הכבוד, בסוגריים אין לי מושג מי זו. אני הייתי הראשון, אני לא גרמתי, נכון שר, לא גרמתי בחיים שלי לפיתורים, כן גרמתי כעיתונאי, גרמתי לפיתורים של אלוף אורן שחור, שחשפתי אותו נפגש עם פרס מאחורי הגב של נתניהו, כשהוא ניהל את המסע ומתן על החזרת חברון, כן, אפרופו הפוזיציה, וכל הבייס שלי קפץ עליי, והוא פותר ובצדק, אבל... אני הייתי זה ששם נפשו בחפו מהחינוכית, כן, בחינוכית רצו לפטר אותי, אגב לא הצליחו, אז בסוף סגרו אותה, בגלל העניין הזה, ואני כל מה שאמרתי, הרי אתמול, כבר בכל האולפנים, חוץ מבאולפן שטופי המוח וקרוטי האונה, דיברו על זה שכל המהלך של גלנט וגדעון סער, התאפשר כי שרה נתניהו שינתה את דעתה. אז אני 15 שנה ראשונות הייתי היחיד, המשוגע היחיד שצועק את זה. אחר כך הייתי 10 שנים המשוגע היחיד שמספר על יורש העצר הגולה במיאמי, ועל כל הסכנות של המשפחה הזו. אז אני מאוד גאה בזה, אני הרלביסט הראשון, ואני תמיד אהיה כל עוד אני חי רלביסט, כי אני יודע את הסכנה האיומה שנשקפת למדינת ישראל מהמשפחה הזו, ולצערי הרב, הכל יתגשם. ואם תלך עכשיו, נניח שהמוסד עשה את הפעולה בלבנון, משפט אחרון שלי, נניח, כן, לפי הפרסומים זרים, תבדוק עכשיו, כל ראשי המוסד, תמיר פרדו, אפילו יוסי כהן, דעתו היום על נתניהו לא שונה בהרבה מדעתי, מי שאתה רוצה, רם בן ברק, חיים תומר, אני בקשר עם עשרות מהם, לא תמצא בן אדם אחד שלא יסכים עם זה, מאיר דגן, כן? אחד שלא יסכים עם הדיאגנוזה שלי משנות ה-90, ולכן, אני גאה מאוד בהיותי ראש קטר על הביסטים, ואחרי שאמרתי את כל זה, אינון, עכשיו תקשיב, אני לא רואה אותך בתמונה, כי אני, זה לא מולי, אחרי שאמרתי את כל זה,
למרות... זה מאוד בגדול לי, התמונות, כאילו, הווידאו שלנו זה, כאילו, זה מה שאני רואה. אין לי כלום חוץ מזה, חוץ מהווידאו שלנו מול הפרצוף.
לא, אז אני... אז אני כותב לעצמי, אני לא מול הוואטסאפ, אם אתה רוצה אני אצלם לך את זה עכשיו בזה, בלייב, אני מול טיוטה שכתבתי לעצמי בבוקר, זה הדבר שיש מולי כרגע, הדבר היחיד. ואחרי שאמרתי את כל זה, ועכשיו אני מדבר ללב שלך, אני הייתי זה שסתם את הפה, והתאפק לא להקי, ולא התנפל על בני גנץ, כשהוא הקים את ממשלת החילופים המגוחכת, עם נתניהו, למרות שידעתי שהוא התקע לו סכין אחרי דקה, והוא תקע לו סכין אחרי דקה, והייתי זה שגם בכניסה שלהם ב-11 באוקטובר לממשלה, דבר שתמכתי בו בשביל המדינה, ויכול מאוד להיות שטעיתי, אגב, כי בסוף גם הפעם הם מצאו את עצמם הסאקרים של הנוכל, וגם היום, ומעניינת אותי על זה דעתך, גם היום, כשיש יוזמות לממשלת אחדות, ואני אומר, לכו על זה. אם זה מוציא את בן גביר מהממשלה, כי הבן אדם הזה הוא פגע רע, שהשטן עוד לא ברע, ועכשיו תגיד שאני מקלל, אבל זו האמת, אז אני מוכן לבלוע את זה ולספוג את זה, וזה אפילו גם אם זה יאריך בכמה חודשים את הכהונה של הממשלה הזו. כי המדינה הזו יקרה לי אפילו יותר מהידיעה שלי הברורה שהחבלן, מהלך חבלה הזה אוחז בהגה השלטון. תודה ושלום.
טוב, לא יודע מאיפה להתחיל ומה אמרת כבר,
מהסוף.
אני לא זוכר מה אמרת,
תרשום.
איזה דברים, לא רשמתי, לא רשמתי, לא כתבתי.
זה מה שאני רושם, אני, תוך לא כדי שאתה מדבר אני רושם.
גם אני רושם, גם אני כותב, אבל עכשיו לא
אבל
כתבתי.
אבל אני לא בפנקס, אני רושם במחשב,
אמרת,
לכן זה מולי.
מה אמרת, מה דיברת, מישהו יכול להזכיר לי על מה הוא דיבר? על מה הוא דיבר האיש הזה עכשיו במשך 5 דקות? הוא אמר דבר, תזכיר לי על מה דיברת, כאילו היה שם איזה כמה דברים.
קודם כל דיברתי על הנושא של הכללות, ניסיתי...
כללות, אוקיי.
כן, 2, דיברתי על הרלביזם,
שאתה מנהיג הקאט. עשית משהו בחיים, תראה בן, בסוף רשום על שמך, קאט הרלביסטים, אתה מבין? אתה עשית משהו. כל אחד יש לו את הדברים שלו שהוא עשה בחיים. אתה יכול...
שכחת את זה שאני מוכן, אבל הגבת על זה.
על הפסיכולוגית, על ההקלטות.
אני מוכן שאני כל סכום על ההקלטות של הפסיכולוגית.
אין לך מושג.
ורציתי להתחיל...
אין לך מושג.
רציתי, אבל קטעת אותי, אז תן לי רק להשלים.
אין לך מושג איזה דברים מטרידים אותי בחיים. איזה דברים,
רגע, אתה יודע מה? לסער יש רעיון טוב. שאני אצא בגיוס המונים להקלטות האלה. בוא, תקשיב, אני מביא לך 100 מיליון שקל בדקה. אבל כל אחד, אני אאפשר לכל אלה שתרמו לשמוע.
אין סכום שאני מוכן לפרסם את זה.
אגב, זה לא מפתיע אותי שאתה מתעסק בדברים הקטנים. זה כולנו ככה פה, אל תרגיש מיוחד.
כן, ברור, כל אחד והסרטים שלו, בסדר, אבל באמת, ברוך השם, יש לי פסיכולוגית שהיא, אני חושב שאני מרגיש מאוד פתוח איתה, אתה מבין, ברמה מאוד גבוהה.
ככה צריך.
שאני מרשה לעצמי באמת להיחשף בפניה ברמה מאוד גבוהה.
תגיד, מי הפסיכולוג שלה?
אין לי מושג.
כי היא צריכה, אם היא מטפלת בך. אז רגע, תן לי לשאול אותך כמה שאלות, אתה יכול לא לענות.
כן.
כמה אחוזים מהזמן עוסקים בי, אם בכלל?
בך?
רפלי.
ממש מעט מאוד. אני אומר את זה
בלב. מה, 2%, 0.5%, 13%?
כלום, כלום, כלום. ממש כלום.
אז קודם כל זה פוגעני. 2.
לא, ממש זה לא העניין, זה לא העניין.
2. כמה אחוזים עוסקים בנתניהו?
בנתניהו גם כלום, כלום.
אז אתם פאקינג מדברים כל היום, ועוד אתה משלם כסף.
לא, זה כאילו, זה טיפול נפשי.
לא, בסדר, בסדר, אני לא רוצה להעיק עליך עם זה.
לא, אתה לא מעיק בכלל, אתה יודע, אני אין לי בעיה, זה לא קשור.
כמה עולה היום שעה פסיכולוגית?
אני לא רוצה להיכנס לסכומים.
לא, אבל זה, אני חושב שיש תעריף, שזה...
אבל זה תלוי, זה נע, בין לדעתי, לדעתי מי, בין... אני מניח שיש כאלה שלוקחים הרבה כסף, אבל זה בטח בין 300 ל-500 הממוצע, משהו כזה.
איך לא הלכנו ללמוד פסיכולוגיה?
למה, אתה מתלונן כאילו? מה, לא הבנתי.
לא, לא, קודם כל, שמע, עורכי דין צמרת זה $1,000 לשעה, זה...
בסדר, אני מניח שיש גם פסיכולוגים שלוקחים יותר כסף, אבל אני חושב שאתה יותר צריך בכיוון של פסיכיאטר, כאילו, אם אתה שואל אותי.
מה, כדורים?
כן.
קודם כל, אני אוהב כדורים.
כן.
שנית, אני רוצה לספר לך משהו. משהו מאוד מוזר בי ברמה הפיזיולוגית. אני למשל, בשנים האחרונות ניסיתי קצת ריטלינים.
כן.
ברמת הריכוז והחדות. ועשיתי, בוא נאמר, ניסיתי 5 פעמים. בכל פעם הייתי לוקח את הכדור התורן, אם זה... דנט, איך זה נקרא? דנט, לא זוכר את השמות.
יש קונצרטה.
קונצרטה לא, אבל יש, הטנט, משהו כזה.
לטנט,
לדעתי. לא, לטנט לא, זה לטנטי, זה הומו-לטנטי, כאילו, זה משהו אחר. אני חושב שזה הטנט.
הטנט, אוקיי.
כן, או יש גם ויוונס, והכדור הראשון היה, מה זה, כאילו, קודם כל עושה לך מצב רוח טוב, שנית זה עשה אותי ידידותי, פתאום מתעניין בשלומם של כולם, וכאילו מלא, וגם חד, אני חושב שאני בן אדם חד, אבל בואו, תמיד אפשר להתחדד עוד יותר. ואחרי הקטע המדהים, שהכדור השני, שאני לוקח למחורת, 0 השפעה, 0, 0, לא קצת פחות, לא הרבה פחות, כאילו לא לקחתי כדור, ואם מישהו שומע אותנו עכשיו יודע להסביר לי את זה, איך זה יכול להיות? עכשיו, אני יכול אחר כך לעשות חצי שנה הפסקה, לקחת שוב את הכדור הזה, בסדר, אחלה השפעה, למחרת לקחת השני, כלום.
לדעתי זה ככה גם בפטריות.
איזה פטריות?
פטריות.
של הודו?
פטריות הזיה, כן.
טוב, לא ניסיתי, מה? כן. יש לך כמה בסטוק?
לא, אני לא, לא, אני כבר
אבל
לא...
פטריות יכולות לגרום לך נזק, נזק בלתי הפיך, כפי, ש, כפי שאני לומד על בשרי כל בוקר. לעומת זאת, הכדורים האלה זה מרשם רופא, זה, זה דברים מוכרים וחוקיים.
כן. תשמע, רציתי להגיד כמה דברים. קודם כל, אני חושב שחבל שלא עסקנו בפרשת טופז. כלומר,
בסערת
לוק, כן, כלומר, הבן אדם צייץ שש שניות, איזה בדיחה על, על זה שחיים לוינסון, גם איזה ציוץ שלו התיישן לא טוב, שהוא אמר שלא תהיה שום פעולה לפני ששרה וביבי יהיו בוושינגטון, וכמובן כהרגלו שלף מהמותן עוד קשקוש ואכל את הלקרדה, אז טופז הסתלבט עליו, התיישן לא טוב. זה גרר, תקשיבו, עכשיו הוא מחק את זה ישר, כן? זה גרר התייחסות בתבלה 12 לדעתי, הם התייחסו לזה, עשו לזה על זה פאנלים שלמים, פאנלים שלמים, על סערת טופז לוק, כן? על האירוע הגרנדיוזי שהוא בעצם הסגיר, הוא הסגיר שפעולת הביפרים בלבנון לא נעשתה על ידי ליכטנשטיין, היא לכאורה נעשתה על ידי ישראל בגלל הבדיחה של טופז לוק. עכשיו תראו, בסוף אנחנו עוסקים במקצוע, אתם מכירים כבר מי שעוקב אחרי התוכנית הזאת, ובכלל אחרי תקשורת הרעל הישראלית, וערוצי הרשתות החברתיות המורעלות, אז יודע שפה יש שני שבטים, האוטו והטוצי.
למה אתה מקלל?
האוטו והטוצי.
למה מורעלות? למה לקלל?
שבעצם כל נפילה של איזה מישהו, נפיחה או נפילה של מישהו מהצד הנגדי,
הנה נפיחה, הופכות, למה ככה?
הופכות
כותב
לסיפור.
כותב לי מישהו שגדל איתך, כן. אנחנו לא מאמינים שהוא מדבר ככה עם נפיחה ועם מורעל על יהודים.
כן,
תמשיך.
כן, אז, כי, אז הופך בצד השני לאיזה מגה אירוע, תסתכלו מה קרה. בואו. אנחנו מודעים לעצמנו, זה כמו שאני אומר, כולנו קשלנו בקונספציה, למרות שאני, בוא נגיד, יחסית, הייתי פחות, איך נגיד, פחות בקונספציה, בסדר? נגיד את זה בצורה עדינה. יותר הזהרתי, יותר הזהרתי ממה הולך לקרות,
אבל השמעתי לך את עצמך, אומר לי, מה, אתה רוצה להיכנס לעזה, ואתה יודע כמה חיים, ואני אומר לך, כן, אינון, אני רוצה, ואז אתה אומר לי, כן, אתה וסמוטריץ' תיכנסו לעזה, ואני אומר לך, כן, אני וסמוטריץ' תיכנס לעזה, כי אם אני וסמוטריץ' לא ניכנס לעזה, אז תיכנס אלינו, ואת כל זה אמרתי לך מאה פעם,
שזה...
ואתה היית הקונספציה בהתגלמותה, אתה יודע
נכון,
למה?
נכון.
כי אתה משרת של ביבי.
נכון. והמתואב והסמרטוט.
לא, לא, לא. אה, כן. סליחה רגע, סליחה רגע, סליחה כן. רגע. חשוב לי מאוד, אני מודה לך על ההזדמנות, שאמרת על מישהו, אני לא זוכר כבר מי אומר שנתניהו שמח שנרצחים, מעולם לא אמרתי את זה, אני מעולם לא אגיד את זה.
לא, לוינסון אמר את זה.
אוקיי, אז אני אומר לך, כי אני פה, ולא, אני לא, הוא לא שמח על נרצחים, הדבר הכי שאני אומר בהקשר הזה, זה שהדבר, הוא רוצה שכולם יחזרו הביתה, ואצלו יש בעיה קטנה, הדבר היחיד שהוא רוצה יותר, זה שהבלוק שלו לא ייפגע, זאת הבעיה.
בן, הבעיה תמשיך. היא לא זאת, הבעיה
תמשיך,
היא...
קטעתי אותך, לא. זה משהו שהייתי
הבעיה, חייב... הבעיה היא שהגענו למצב שאתה צריך להבהיר, שאתה לא חושב שביבי שמח על זה שחטופים נרצחים, אוקיי?
אוקיי, אז לא הבהרתי, סליחה, תשכח
לא אירוע, זה מעיד עליך ומעיד על המחנה שבו אתה נמצא.
אבל עליי אני מוכן להעיד בעצמי, אז מה אתה מנסה להוכיח כל הזמן?
אתה מבין מה אני אומר?
אמרנו כבר מי אני.
אתה מבין מה אני? לא, זה בעיקר מעיד על המחנה שבו אתה נמצא, שאתה צריך להבהיר שביבי לא שמח על זה שנרצחים חטופים, זהו.
לא, אני צריך להבהיר את דעתי.
אז תרעלה 12, עשו סיפור מהבדיחה הזאת של טופז לוק, הם באמת דיברו על זה בצורה רצינית אתמול, דפנה ליאל וירון אברהם ואופר חדד הימני, כן, אופר חדד הימני וכל, כאילו כמה מטורלל זה יכול להיות הטלוויזיה הזאת, כמה באמת לאיזה מחוזות זה יגיע, זה דבר ראשון שרציתי להגיד לך, והדבר השני שרציתי להגיד לך,
מה ראשון, תוכלית ערב נגמרת, טוב, תודה רבה באמת שהתחלת להגיד דברים,
רק התחלנו, יש היום שעה שלישית גם, והדבר השני שרציתי להגיד לך, עכשיו אתם הולכים לשמוע, אני מבקש מכם, מי שעל ההגה, להחזיק את ההגה טוב, אנחנו לקראת יום הדין, אל תעשו לי פשטויות, אנשים שבבית, תתרכזו בבקשה, אתם הולכים לשמוע פרופסור, את פרופסור סוזי נבות. פרופסור סוזי נבות היא סגנית נשיא המכון הישראלי יור, סגנית יור המכון הישראלי לדמוקרטיה. היא אחד המומחים למשפט חוקתי נדמה לי בזה. עכשיו תקשיבו, היא דיברה אתמול בגלת אצל רינו צרור, ותקשיבו, היא מזקקת לכם את כל האירוע שאיך זמרי אומר, אין מקצוע כזה פרופסור למשפטים. אין בכלל,
אז אתה
אין...
עוד מצטט את זמרי כן. אחרי ההפעה של שלום עליי.
תקשיבו,
לא
איך הוא צודק, הוא כל תוכנית אומר, אין מקצוע כזה משפטים, אין משפט, זה הכל ציור, זה הכל אומנות, זה
לכן ניסיתם להרוס את מערכת המשפט, זה הגיוני.
זה אין, תקשיבו איך הכל, זה אומנות. תקשיבו איך היא מדברת בצד אחד על זה להגיש בגץ, לפטר את בן גביר בגלל חוסר סבירות קיצונית שהוא שר, ולהגיש בגץ במקביל נגד פיתורי גלנט בשל חוסר סבירות, כי נשבע לכם, תקשיבו לבד, בבקשה.
אנחנו אומרים, אבל בית המשפט עדיין שם.
כן.
ולכן היום אפשר לטעון בבגץ את מה שלא טענו.
הבנתי.
לפני 20 חודש. שהמשך הכהונה שלו, לאור מה שקורה במשטרה, ואנחנו רואים וקוראים באופן כמעט יומיומי, הוא חוסר סבירות קיצוני, ולכן ראש הממשלה צריך לפטר אותו. זאת אומרת, זאת עתירה שאם תבוא, בעצם תבקש לפטר, בניגוד אולי לסיפור של גלנט, שהוא סיפור הפוך, שכאן אני מניחה שיבקשו מבגץ עם גלנט יפוטה, דווקא יבקשו למנוע את הפיתורים. שתטען שבעצם הפיתורים האלה הם בלתי סבירים באופן קיצוני.
כן. בום! בום! זה ההתרסקות. עכשיו אתם ראיתם בסרטים המצוירים את הבן אדם שהוא ממשיך ללכת מהמצוק, והוא ממשיך ללכת באוויר, והיא קולטת תוך כדי היא קולטת, כן, אנחנו שומעים בדיבור שלה שהיא קולטת, שהיא מסתכלת למטה, והיא רואה שהיא בעצם מעל התהום, כן, ותוך כדי שהיא נופלת, שומעים את הגמגום בדברים שלה, ואז בסוף את ההתרסקות. זה פשוט, זה אחד הסינקים, הנפלאים ששמעתי.
אז תשמע, אנחנו רוצים לפרסומות, ואני אענה לך אחריהם, זה הפורמט.
טוב.
סבבה?
ביי.
אז ככה, אני פשוט אקרא לך את הכתבה, תגיד לי מה לא בסדר בה. בסדר, אתה דיברת על טופז לוק, אני פשוט בן אדם של עובדות. יוצא הבכיר של נתניהו, רמז שישראל אחראית לפיצוצים בלבנון. טופז לוק פרסם מחדש ציוץ בטוויטר של חיים לוינסון, אם מישהו חושב שנתניהו יעשה מהלך כלשהו בצפון וכולי, והגיב לא התיישן טוב, בכך רמז שישראל אחראית לשורת הפיצוצים בלבנון. מה לא נכון בזה, אינון?
לא, נו, בוא, עזוב, עזוב.
שאלה, אתה יכול לענות לי?
די, נו, סיפר לו, אני לקחתי את הציוד של חיים לוינסון וגם צייצתי אותו וכתבתי שמישהו ישלח לו הודעה בביפר.
אוקיי, אז עכשיו, רגע, אז תעצור. אזהרת ביצה סרוחה על הפרצוף, כי הקראתי לך את כתבה מערוץ 14.
נו.
חתומה עליה רבקה סורק, היא גם כתבה באתר וגם הייתה בשידור. זאת אומרת שאתה עכשיו קודם כל כמובן מקלל את ערוץ 12 וקורא לו ערוץ התרעילה.
לא קיללתי עכשיו, מה הוכחת? מה זה? אמרתי לך שזו התייחסות לא רצינית, נו. אבל גם יש הבדל בין
לדעת... רגע, שנייה, תניח לי, שאלתי אותך שאלה, לא כדי שאתה תיקח לי את זכות הדיבור. מה שהוא מתכחש, הביצה כרגע מרוחה, אתם יכולים להריח את זה, הוא מתכחש למה שהוא אמר לפני דקה, אז בואו נזכיר לכם, הוא התנפל על ערוץ 12, כילל, אני עכשיו פשוט מאמץ את האירוע, כילל קרא לו ערוץ התרעילה, מטורלל, על זה שעסקו בנושא הזה של טופז, ואני הקראתי לו עכשיו כתבה מערוץ 14, בדיוק עם אותם טקסטים. הייתה גם כתבה באתר וגם בשידור, כנראה לא רואה את כל השידורים.
אני מתייחס לאיך שהם הציגו את זה שם באולפן.
עם טופז, בדיוק איך הם תהיגו את זה והציגו את זה, יקירי אבו ביצה סרוחה, בדיוק כמו שעשו את זה ב-12. עכשיו, לעצם העניין, אז זה ביצה ראשונה, טיפלנו. לעצם העניין, אותי מטריד בפרשת טופז לוק, זה קודם כל העובדה שמיד דקה אחרי זה, מרוב שזה לא חשוב, לשכת ראש הממשלה פרסמה את ההודעה הבאה, טופז לוק אינו משמש כדובר ראש הממשלה, ואינו נמצא במעגל ההתייצויות הקרוב. ועוד מטריד אותי, זאת אומרת, גופתו של טופז לוק הושלכה לי מתחת לאוטובוס הכסילים, קיללתי. והכי קטע, זה שטופז לוק בלילה, שקודם של הלילה מכריע היה כל הלילה בשכת ראש הממשלה בקריה. אז הם גם שקרנים, גם מדליפים, גם ליצנים וגם רוחות להם ביצים סוחות על הפרצוף. ודבר אחרון בנושא הזה, זה שזה קצת מזכיר את הפצצת הכור הסורי על ידי מישהו שבאמת ידע לטפל באיומים, קראו לו יהוד אולמרט, שהיה אחר כך הוראה לשרים שבועיים לא לצאת מהבית, שלא יתקלו בטעות בעיתונאי, כי אז אסד אמור היה להגיב פה בחורבן שלם, והראשון שיצא מהבית והלך לחיים יבין והדליף את זה בשידור חי, היה נתניהו. ועוד דבר שאני חייב לך על סוזי נבות. אחד, אולי היום המשפטנית המבריקה בישראל. שתיים, אני אסביר לך בדיוק את העניין, הרי כל הסיפור של הסבירות נמצא התשובה בשאלה, הסבירות. למה זה לא סביר שבן גביר יהיה שר? כי נתניהו אמר שהוא לא יהיה שר פעמיים בקולו, ואחר כך שהתברר לו שזו הדרך היחידה שלו לפרק את המדינה ולברוח מימת הדין, זה למנות אותו לשר. למה זה לא סביר שהוא יהיה שר? כי הוא הפך את המשטרה למיליציה. למה זה לא סביר שהוא יהיה שר? כי כל המדדים בתחום שלו מטורפים. עלו והמריאו והכפילו את עצם פי ארבע. לגבי גלנט, הפוך, זה בדיוק הקטע של החוסר סבירות קיצוני. לקחת שר ביטחון מכהן, שהיה אלוף בצבא באמצע מלחמה, ולהחליף אותו בפוליטיקאי שבחיים לא נשא תפקיד ביטחוני, באמצע מלחמה, זה האבא, אמא, סבתא, דודה, ובדודה חורגת וצולעת של חוסר סבירות קיצוני. תודה. נגב את הביצה ודבר.
לא, אתה באמת עכשיו ניסית להסביר בצורה הגיונית, אתה באמת, כי נתת תוקף לדברים שהמגוחכים של פרופסור סוזי נבות, ואתה מסביר נכון. לי למה יש חוסר סבירות קיצוני בזה שבן גביר יהיה שר וצריך לפטר אותו, לבין חוסר סבירות קיצוני בזה שלפטר את יואב גלנט. עכשיו תשמע, אתה מביא כל
מיני דיונים. אתה לא מבין את זה? נכשלתי, סליחה.
כן, אבל זה כמו, זה הכי קל בעולם, זה כמו הרעיון את מול עם יאיה פינק.
ברור.
הכי קל בעולם, שאני אומר לו, רגע, אבל אתה אומר שאי אפשר לפטר בזמן מלחמה, באותו משפט הוא אומר לי, כן, אני רוצה בחירות, צריך ללכת לבחירות בזמן מלחמה. או כמו שהוא אומר לי, עם בן גביר וגלנט.
מה קל בזה? לא היו בחירות במלחמה הזאת?
אז אני יכול להגיד לך, אבל בסדר.
תגיד, לא היו פה בחירות, לא היו בחירות פרונציפליות?
נו, אז למה אי אפשר לפטר שר באמצע מלחמה?
כי השר הזה, כי הוא מנהל את המלחמה, והוא איש שהכי מתאים לתפקיד כרגע, ואתה שם מישהו שחטיפה של שלושה חודשים כדי להבין מי נגד מי, זה למה. זה למה, תקשיב, אם אתה לא מסוגל להבין את זה, אינון, הרי אם לא היינו, אם היינו עכשיו לבד, ולא היית באולפן, אתה היית מבין את זה.
אני עונה לך.
כי זה הכי אלמנטרי בעולם להבין את זה. זה מה, חוזרים לתחילת התוכנית, שאני שואל את עצמי מי יש לי פה עסק.
לא, תשמע, זה באמת גאוני. אתם מתנהלים באיזשהו עולם וירטואלי שבו ברור. אתם משכנעים את עצמכם למה זה הגיוני וזה לא הגיוני, ואתה חושב שאנחנו כולנו מטומטמים
כמוכם,
ואנחנו נאמין לשטויות שאתם מדברים.
אנחנו חייבים עולם וירטואלי, לא. כי את העולם הממשי הרסתם.
לא, אבל אתה אומר לי,
הכל בוער ושרוף, הצפון נטוש ושרוף, הדרום נטוש ושרוף, אין לנו ברירה אלא לחשוב שיש פה באמת מר ביטחון,
תראה,
ולדמיין שכל האחרים השנים בחורבן.
אתה לוקח את זה נורא קשה.
לא, בכלל לא קשה.
טוב.
למה קשה? קמתי בבוקר, תקשיב, אמרתי לשר שאיבדתי את הכל.
שאני אומר, אם היה לי יכולת לערוך את הדברים שאתה אומר, כאילו להראות,
לא צריך לערוך, אני נגד עליך, לא לוקח קשה,
ואז ישר להכניס את כל הסינקים שבהם אתה מתפוצץ כשאני מפריע לך, אבל לא משנה, עזוב.
אבל אני רגע לשאלתך,
או מה שאמרת, אף פעם לא הטלת ספק ביהדותי, ואז להכניס את כל הקטעים שאתה מטיל ספק ביהדותי.
תעשה את זה, אני אשמח לשמוע. קמתי בבוקר, מה אמרתי לשר, איבדתי את הכל, באמת לא יכולתי להוציא גם מהפה.
כן.
הרגשתי גם חצי חולה, בסדר, כולם מתקררים, ואתה יודע מה גיליתי?
נו.
שאתה התרופה שלי.
יפה, ברוך.
הנה הכדורים שביקשת. אני עכשיו ממש בהייפ, מבסוט מעצמי, חלס.
אז אני רוצה, תן לי רק לענות.
אפילו הכל חזר לי.
אני פונה ללב שלך, תן לי לענות. זה פשוט, זה לא הגיוני שאתם תשכנעו אותנו שיש רציונל בלפטר את בן גביר, כי הוא לא נראה לכם, כי המדדים שלו לא טובים, כלומר, הרי מדדים לא טובים יש להמון שרים לאורך כל ההיסטוריה. נגיד שאתה צודק, בסדר, במדדים הלא טובים, האובייקטיביים, נגיד שאתה צודק. עדיין, זה לא מקרה, היו אין סוף שרים כאלה בהיסטוריה, כן? אני יכול להגיד לך דברים טובים שהוא עשה, דברים מועילים שהוא עשה, אני חושב שמה שהוא עושה עם המשטרה זה טוב, אני חושב שמה שהוא עשה עם חלוקת הנשקים זה טוב, זה לא משנה, יש ויכוח, זה ויכוחים ערכיים, זה תורך העניין, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, כן, אבל יש פה חוסר סבירות קיצוני, שבגלל זו צריך לפטר אותו, ובאותה מידה לבוא ולהגיד לי, כן, יש חוסר סבירות קיצונית בזה שמפטרים שר, שאני יכול להגיד לך באותה מידה, שהוא לעומתי לראש הממשלה, שהוא מתדרך נגדו בתקשורת כל היום, שכל ההחלטה של ראש הממשלה הוא עושה הפוך, שהוא נכנע, שהמדיניות שלו לא טובה, אפשר להגיד, אני יכול לתת לך רציונל הפוך, אבל לבוא ולהגיד זה חוזר, אבל זה בדיוק מה שזימרי אומר, אין מקצוע כזה, זה הכל שרלטנות, כל המשפט זה אומנות, זה ציור, זה אומנות, הוא צודק ב-100%, אין אירוע, בגלל זה פרופסור סוזי נבות מדברת כמוך, היא מדברת כמוך, והיא מדברת כמו ה-200 בעלי ההון, כן, ראשי המשק שהם קוראים לעצמם, שהוציאו עוד פעם, כמו בתקופת הרפורמה, הוציאו הודעה שנתניהו לא יפטר את גלנט. מי הם בכלל בעלי ההון, המיליונרים האלה, שמעסיקים אנשים שהם מרשים לעצמם, החוצפה שלהם, החוצפה, החוצפה, זה בדיוק כמו עם המילואים נקים, זה בדיוק כמו עם הוויטרינרים, זה בדיוק כמו עם, עם העובדים הסיעודיים שהוציאו הודעות בתקופת הרפורמה, ראשי המשק, אל תפטר אל גלנט, מי אתם בכלל? איך אתה אומר? תורידו את הידיים המתונפות שלכם מהפוליטיקה. מי אתם בכלל?
אתה פשוט דרדרתי אותך לקללות.
כן. לא, זה פשוט לא יאמן. החוצפה של האנשים האלה נכנס... ראשי המשק, מנכלי ביג, מנכני ביג, הם יגידו, הם מפטרים את גלנט. תשמע, זה הזיה פה נהיה, כל אחד פה נהיה פשוט אירוע מופרע, כאילו, והכל של קסטה, של קסטה, איך אמר אהוד ברק? 3,000 אנשים שחושבים שהמדינה שלהם, והם ינהלו פה את המדינה. זה לא משנה שיש דמוקרטיה, זה לא משנה שנבחרה כנסת, זה לא משנה שיש רצונם, זה לא משנה שיש ממשלה, זה לא משנה שיש ראש ממשלה, שיש לו סמכויות. לא! בית המשפט ייקח לו את הסמכויות, ראשי המשק ייקחו לו את הסמכויות, העיתונאים ייקחו לו את הסמכויות, והם יחליטו, הם יגידו, אם כן עושים רפורמה, אם כן מפטרים שר, באמצע מלחמה, לא באמצע מלחמה, אתם תחליטו, זה הכל. אין את דמוקרטיה, ואתם עוד מדברים בשם הדמוקרטיה, זה הכי גאוני. אתם מדברים בשם הדמוקרטיה, בן, זה לא עובד ביחד.
שמתי לב שכשהקול שלך עולה למעלה כמו תרנגולת במהלך שחיטתה, זה אומר שאין לך טיעונים. קודם כל בוא רשמנו, תרשמו, אל תופז לוק הוא בכלל לא הגיב, כי הביצה הייתה באמת די סרוכה היום. הוא הבן אדם היחיד כנראה במדינה, כולל בן גביר, שחושב שהמינוי של בן גביר סביר, ועל מה הוא עוד לא הגיב? על זה שבנימין נתניהו אמר לי יונית לוי, הרי זה מוקלט, הרי הביצה תמרח שוב, שהוא לא ימנה את בן גביר לשר בממשלתו, הוא אפילו לא אמר לאיזה שר, כי אתה יכול גם להיות שר האופות, או האופים, אבל הוא נתן לו את הביטחון הלאומי, ועל זה אינון מגן.
יש לי בקשה הרי... חריגה ממך.
כן, בבקשה.
בוא תקצר היום, נשמע את כל השיר, יש שיר יפה של מיכל גרינגליק, אחות של שאולי גרינגליק.
תמיד, תמיד בסוף אני צריך,
אז אני אעשה... אני אתן לך שבוע הבא, עוד חצי דקה.
לא, לא, אז רגע, כמה יש לי עוד עכשיו?
אין לך.
לא, לא יפה, מה, אבל... אז חצי, חצי משפט. בקיצור, המינוי של בן גביר לא סביר לדברי נתניהו, וכן, משפט זו אומנות, אומנות מתפתחת, זמרי הוא בור, עם הארץ וכסיל, אלו מושג על מה הוא מדבר, ואני לא חושב שבגץ יפסול את מינוי בן גביר, אני חושב שלא יגיעו פה לחוסר סבירות הקיצוני, אבל פיתורי גלנט, שזה חוסר סבירות קיצוני באבו אבו הסטרואידים, יש מצב שיפסול, תן שיר.
כן,
הלו.
שוב אני פותחת דלת לאליהו הנביא, שוב לבד בחדר מחכה שעות לאהובי, בתוך כל החלל הזה ישבתי, הפקתי לקחים, הלב שלי מוכן, שתלתי והשקעתי בו פרחים. עוד יום, כל יום אני מחכה, למה הוא לא בא?
זאת מיכל גרינגליק, אחות של שאולי.
מי?
מיכל גרינגליק, אחות של שאולי שנפל בנית.
איך מושכים למעלה כשלא מוצאים אותם, לא אותם, אולי הוא לא ישוב לעולם.
שרה עם אביחי הולנדר.
פגשתי אחרים אחרי סיסי הלב שלי אצלו, לאף אחד בדרך לא היו מילים כמו שלו, וכנראה שלעולם כבר לא אמצא לי עוד אחד כמותו, והלוואי שיום יגיע וכבר לא אכאב אותו.
ארבע משפחות חטפו את המכה ביממה האחרונה, כולל פרמדיקית שלדעתי זו החיילת הראשונה שנופלת בתמרון הקרקעי ברצועת עזה, ואנחנו איתם ומשתתפים בצערם, והמקום ינחם אותם.
כי זה יגור
כזה מופנה.
כאב שלו עובר אף פעם, זה מאוחר עכשיו, זה כבר נחתם, ודאי לא ישוב לעולם.
תודה לשר פלסלר ויואב כהן שערכו והפיקו, שקד מורג וסתיו קורנס שהיו אחרים על השידור באולפן, ולאורחים בדיגיטל, איתי ניקסון, עידו טבת ועמיתי דואק. מחר יהיו פה סרי ושלזינגר בעזרת השם. אנחנו ניפגש, אם ירצה השם, ביום שני. שיהיה לכם המשך ימים טובים. להתראות.